רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אדומה להיות כמו צועני פשוט כמו ש... טוב, צופים וצופות, מאזינים ומאזינות יקרים. שמי חווה דורני, וכל מי שמכיר אותי יודע שהכינוי שלי הוא חווה חוויה, מכיוון ששעה איתי זו שעה של חוויה. אני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, הדרכון הקולי שלכם לעולם. אז מה יהיה לנו בתוכנית? בכל תוכנית נבחר מדינה אחרת, תרבות אחרת, עם אחר, ואני אספר לכם מה כדאי לעשות באותה מדינה, להיכן ללכת, מה כדאי לראות, איפה כדאי לכם לאכול ואיפה לבלות. ואיך כדאי לכם לבנות את הטיול לאותה מדינה, וכמובן מה אסור לפספס באותה מדינה. נפענח את המסורות המרתקות שעברו מדור לדור, ונאזין לצלילים המיוחדים שמאפיינים אותה. נשמע מנגינות שיסחפו אתכם אל רחובות המדינה, שווקיה ונופיה. תתכוננו לשעה של הרפתקאות, תגליות וצבעים. אז בטח כולכם שואלים מי אני. אז אני אציג את עצמי. קוראים לי חווה דורני, אני מורה דרך בישראל, מדריכה טיולים במזרח הרחוק ובאירופה כבר כמעט 20 שנה, אפילו טיפה יותר מ-20 שנה, אני חושבת. אני גם מרצה וחוקרת בנושא היסטוריה, תרבות, אומנות ומוזיקה. אני בעלת תואר MA ו-BA במדעי החברה והרוח, בדגש על חקר תרבויות. אני מנחה ומרצה על ארצות ותרבויות אקזוטיות ושונות, וכל יום שלישי בשעה 6 אני אגיש לכם את התוכנית קסם עולמי מסעות מהקורסה. תכנים על תרבויות מעניינות ותיירות בארץ וברחבי העולם. וכמו שאני אוהבת לצטט את הפילוסוף הלטיני מהמאה השלישית, אורליוס אוגוסטינוס, שאמר, העולם הוא ספר, ואלו שאינם מטיילים בו קוראים רק דף אחד. אני ממש מתרגשת להגיש לכם את התוכנית הראשונה שלי ברדיו סול, ואם אני אתרגש אז תסלחו לי, כמו שאתם רואים, אני מזכירה לכם שאנחנו בשידור חי, ואיתי בשידור נמצא הטכנאי היקר אבנר, ואנחנו כבר שידרנו את שיר הפתיחה כמו צוענים מסתובב, כי בעצם זה המוטו שלנו בתוכנית, אנחנו מסתובבים בעולם ומספרים לכם דברים מעניינים. אז בכל פעם שתשמעו את צליל הפתיחה, את צלילי הפתיחה האלה, תדעו לכם שאנחנו עומדים לצאת יחד למסע מרתק ומענה ואצלנו העולם בא אליכם, עד הקורסה שלכם בבית. בנוסף, מדי פעם נארח כאן באולפן איש מיוחד, אדם שקשור לאותה מדינה ולאותה תרבות שיפרט לנו קצת יותר. תאמינו לי, יהיו לכם הפתעות כיפיות, כדאי לכם לעקוב אחריי. בנוסף לזה, אם מדברים על לעקוב, אז יש לי עמוד בפייסבוק ששמו חווה דורני חווה חוויה. אנא, עשו לי לייק וכתבו לי על מה אתם רוצים לשמוע, על איזו מדינה, על איזו תרבות, מה מעניין אתכם. אז תתיישבו בנוח בקורסה, תפתחו את הראש והלב, כי התוכנית קסם עולמי מסעות מהקורסה יוצאת לדרך. והיעד הבא שלנו, אנחנו כבר שם. עכשיו נשמע שיר ואחרי זה נדבר על המדינה הראשונה שנפתח איתה.
גל סגול כהרי הביתיז חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים
ראיתי את הסכר פתוח לרווחה וכל שפעת המים נוהרת בשמחה חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים
הכל פתוח זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו
מצאתי לי מקלט, חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
בתל אביב טיילתי חופשי מדאגה, לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה, חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר, זה ייתכן, זה אפשרי. חרמון, נפלתי על האף, נפגשתי עם המון אנשים, נשים וטף, חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
אולי הכל פתוח, אולי לא מאוחר, אולי בצב הרוח ישתפר מחר, הכל עוד ייתכן, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר, זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר, זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
ובכן, בתוכנית הראשונה אנחנו נדבר על רומניה ודרקולה. רומניה, שנאמר עליה, מקום בו הזמן עצר מלכת. ודרקולה, היה או לא היה? רוזן אמיתי או נסיך דמיוני צמא דם? רומניה היא ארץ הערפדים, הטירות והנופים המרהיבים, מדינה שעשירה בהיסטוריה, תרבות ונופים מרהיבים. ידועה בעולם כולו בזכות האגדות על הערפדים ובפרט על דמותו של הרוזן דרקולה. כל טירה ברומניה נאמר עליה שהיא טירת דרקולה. ככה הרומנים רוכבים על האגדה של דרקולה. אבל לפני שנדבר על דרקולה ומי הוא היה, נספר בכמה משפטים על רומניה. רומניה מורכבת מהרים, הנוף ברומניה הוא משגע. הרים, מישורים, אבל שלושה רבעים מהשטח של רומניה מחוסים ביערות. יערות עד מדהימים, יפהפיים. הנוף הגיאוגרפי של רומניה מגוון, ירוק ומרשים במיוחד. שילוב של הרים, גבעות, נהרות, יערות וכפרים קסומים. הנוף הגיאוגרפי של רומניה כולל את הרי הקרפטים, ואני בטוחה ששמעתם עליהם. זה סוג של כמו האלפים, אבל זה הרי הקרפטים של רומניה, האלפים הרומניים, מה שנקרא. זו שרשרת הרים הרעיבה שחוצה את רומניה ממערב למזרח. פסגות גבוהות, יערות אבותים, נחלים ומפלים. רכס הערים של הקרפטים הוא השני בגודלו ביבשת אירופה, ונאמר עליו שהוא מקום בו חלומות הופכים לנופים הרריים שלא תרצו להתעורר מהם. מערי הקרפטים נובעים פלגים ונחלים שופעי מים, שמרביתם זורמים לכיוון הדנובה ודרכה לים השחור. בערי הקרפטים יש גם מסלולי סקי מעולים שלא נופלים ממסלולי הסקי האחרים באירופה ובמיוחד בחורף. בקיץ כמובן שיש לנו טרקים ונוף ירוק. עכשיו אנחנו מציגים לכם תמונות של תמונות שאני צילמתי. כמו שאתם מבינים, אני מדריכה ברומניה וצילמתי תמונות של חלק מהנופים שהגעתי אליהם עם הקבוצות. אז הנוף של רומניה הוא גם חלק מהנוף הגיאוגרפי כולל את אזור טרנסילבניה, אזור מדהים ביופיו עם גבעות ירוקות, טירות עתיקות יפהפיות, כפרים סקסונים שנשארו מה שנקרא בכפרים של פעם, ופשוט נוף קדומים. שילוב של טבע מרגיע עם ערים היסטוריות. אני בטוחה ששמעתם על הערים סיביו, על ברשוב, שדרך אגב נבחרו כאתרים של מורשת עולמית, היסטורי ואומנות. אנחנו נרחיב על זה בהמשך כמובן. יש לנו ערים מהפנטות למרגלות הערים, כמו העיירה הציורית סיניה, שהרבה מאוד ישראלים אוהבים להגיע אליה. בסיניה יש ארמונות וטירות שבנויות על הגבעות, ואחת הטירות מסיניה שיורדת לכיוון דרום-מזרח, יש לנו טירה שבנויה על גבעה, שהיא מאוד מפורסמת, וזו בעצם הטירה של דרקולה, ככה כולם מכנים אותה, אבל שמה הוא טירת ברן, ומעל הכל יש בה נופים, רואים ממנה נופים אגמים, רכסי ערים ומסלולים שרק הטבע יודע לייצר. בעצם אזור טרנסילבניה, מדובר באחד האזורים היפים והקסומים יותר ברומניה בפרט, ובמזרח אירופה בכלל, כזה שאותו לא תרצו לפספס. על הגבול בין טרנסילבניה לוולאכיה נמצאת טירת ברן, הטירה של דרקולה, ולפני שנפתח על הנושא של דרקולה ונדבר עליו, אנחנו רוצים להגיד כמה פריטים בסיסיים על רומניה. רומניה היא גדולה מישראל פי 11. תראו לעצמכם את מדינת ישראל הפצפונת, תכפילו אותה ב-11, תקבלו את השטח של רומניה, לפי דעתי קצת יותר מ-11, אפילו 11.5. אוכלוסייתה של רומניה מונה כ-20 מיליון תושבים, שמתוכם קרוב ל-3 מיליון צוענים. הרומנים רשמית לא מוכנים להכיר בזה שיש אצלם 3 מיליון צוענים. אנחנו נייחד תוכנית שלמה לצוענים, אחת התוכניות הקרובות תהיה לצוענים, אבל ברומניה, ריכוז הכי גדול באירופה של צוענים נמצא ברומניה. אבל בוא נדבר על האוכלוסייה של רומניה. מקורה בווטרנים, חיילים שפרשו מהצבא הרומי מלפני 2000 שנה. אתם יודעים, האימפריה הרומית נפרסה לפני 2000 שנה על כל ארצות הים התיכון, והגיעה עד השוליים של האימפריה הרומית הייתה ברומניה. ומלפני 2000 שנה הווטרנים, החיילים שפרשו מהצבא, התערבבו עם שבטי הדק, אם הם קיבלו שטחי אדמה בשוליים של האימפריה, והתערבבו עם שבטי הדק המקומיים. תראו מה הרומנים אומרים על זה. החיילים הרומים לא יכלו לעמוד בפני קסמי הנשים הדקיות, וכך נוצר העם הרומני. זה מה שנקרא גאוות יחידה. ועכשיו נעבור לדרקולה. שהרומנים סוחטים עד תום את הדמות שלו. כל טירה ברומניה הייתה טירה של דרקולה, או שדרקולה התגורר בה, או שעשה שם משהו. העיקר שתבואו, תבקרו, תשלמו, תקנו כרטיס כמובן, ותקנו מזכרות של דרקולה. זה מה שנקרא לסחוט את הלימון ולעשות ממנו לימונדה. אז מי היה דרקולה? היה או לא היה? או בשמו של הדמות ההיסטורית, היה נסיך, אדם אמיתי שקראו לו ולד צפש. ולד צפש הוא רוזן שהיה בעצם, זה דמות שהייתה לפני 500 שנה, דמות היסטורית של רוזן אמיתי. אבל דרקולה, הדמות של הרוזן, כפי שהוצגה, היא הוצגה ברומן אימה קלאסי של ברם סטוקר. בטח שמעתם על הסופר האירי ברם סטוקר, בוא נאמר שהספר הכי מפורסם שלו זה הספר של דרקולה, אבל הוא ברומן שלו הצליח להפוך את הדמות הזו לאחד מסמלי האימה המוכרים ביותר בעולם. ותכף אנחנו נראה את התקציר, את הפרומו של הסרט הראשון של הוליווד, שנעשה על דמותו של דרקולה. הסרט המפורסם ביותר עם השחקן בלה לוגוסי בתפקיד דרקולה משנת 1931. הסרט הזה בבימויו של טוד בראונינג הוא בעצם מבוסס על מחזה משנת 1924, והוא עיבוד של הרומן של ברם סטוקר. בואו נראה את הפרומו ונמשיך לדבר על זה. בסרט הזה, בלה לוגוסי, שהוא השחקן, הוא הרוזן דרקולה, מגלם ארפד טרנסילבני, שמגיע ללונדון ומתחיל להטיל אימה על הקורבנות שלו. הסרט נחשב לאחד הסרטים הקלאסיים של סרטי האימה, וזכה להצלחה רבה. אז היה או לא היה? היה רוזן שקראו לו ולד צפה, שידוע בשם ולד השלישי, דמות היסטורית. הוא היה שליט אכזרי של ולכיה. ולכיה זה אחד המחוזות הראשיים ברומניה. במאה ה-15, לפני 500 שנה, ולד צפה התפרסם בשיטות האנישה הקשות שלו, שכללו השחתה ושיפוט של אויביו. שמו הרומני צפה פירושו משפד, והכינוי התייחס לשיטת ההוצאה להורג האכזרית שלו. תכף אנחנו נראה את התמונה שלו. הקשר בינו לבין הדמות נוצר בעיקר בזכות דמיונו הפורש של הסופר הזה. ברם סטוקר, הסופר האירי, השתמש בסיפוריו של ולד צפה, הדמות ההיסטורית, כבסיס ליצירת דמותו המיתולוגית של הרוזן הזה. הרוזן משושלת הדרקון. ככה נקרא השושלת של אבי וסבו של ולד צפה. בספרו של ברם סטוקר מסופרים בהדרגה מנקודות מבט שונות של כמה מספרים על מאפייניו, כוחותיו, יכולתיו וחולשותיו של הרוזן דרקולה. וככה בעצם החלה להתפתח האגדה, כמובן בזכות הסרט המרהיב של הוליווד שהתפרסם בכל העולם. הסרט זכה ליחסי ציבור אדירים, שעשו את הסיפור למה שאנחנו מכירים אותו היום. וכמובן, הרומנים, איך לא, נאחזו בסיפור הזה, והחלו לפתח אותו עוד ועוד, והחליטו לייחס לדמותו של דרקולה, מקומות ואזורים שבכלל הוא לא הגיע אליהם, כמו למשל טירת ברן, שכולם קוראים לה טירת דרקולה. זו טירה גותית מרהיבה, הממוקמת על צוק תלול, ומקשרים אותה לדמותו של דרקולה. תכף אנחנו נראה את התמונה של הטירה, ואתם רואים שהטירה הזו בנויה על צוק גבוה, שמשקיף מבחינת גיאו-אסטרטגית, רואים אותה מצוין לכל הכיוונים, רואים ממנה מצוין לכל הכיוונים. סגנון הבנייה של טירות גותיות בדרך כלל היה מאופיין בבנייה לגובה, בניגוד לכבדות ולמוצקות של מבצרים שקדמו להם. בסגנון הבנייה הגותי יש קשתות מחודדות, צריכים גבוהים ומחודדים, כמו שאתם רואים בתמונה, שיוצרים תחושה של שאיפה לשמיים והתחברות לאלוהים. בסך הכל האדריכלות הגותית בטירות ביקשה ליצור תחושה של הוד, של יוקרה ופאר, עם דגש על גובה, אור ופרטי קישוט עשירים ומורכבים. למשל, אדריכלות גותית נוספת שאנחנו מכירים, זו כמובן כנסיית הנוטרדם וכנסיית מילאנו, הקתדרלה של מילאנו, אני בטוחה שחלקכם הייתם ומכירים. הטירה עצמה, כמו שאמרתי, בנויה על צוג גבוה ומציעה נופים פנורמיים מרהיבים והיסטוריה עשירה. בתוך הטירה, תראו את התמונה שאנחנו הכנו במיוחד עבורכם, תמונה של מעבר סתרים. בכל טירה, בכל ארמון, בכל מקום בעצם שמכבד את עצמו, שהיה של שליט, היה מעבר סתרים. למה שימש המעבר סתרים? מעבר הסתרים שימש לבריחה. בכל מקום שבו בעצם היה שליט, הוא חשש ממתנגשים פוטנציאליים כמובן, ותמיד היה לו מעבר בריחה. יש את זה בכל, למשל בארמון בקינגהאם בטוח יש, יש את זה בכל המקומות החשובים בכל מדינה. לא אפרט לכם איפה זה אצלנו, אבל אני בטוחה שאתם יודעים. בטירה הזו לא רק נוף מדהים, כמו שאמרנו, אלא נקודת תצפית גיאוגרפית אסטרטגית שמשקיפה על מעבר חשוב בין שלושת המחוזות הראשיים של רומניה, ולאכיה, מולדובה וטרנסילבניה. וכמובן, כשאתם מגיעים לשם, אל תשכחו מה חווה אומרת לכם. חשוב לא לפספס את בית המכס שהוצב שם, בכדי לגבות מיסים מכל מי שעובר במעבר האסטרטגי הזה, ואתם פשוט הולכים שם לאורך הנחל ונהנים מכל שנייה. אין מצב שאתם מגיעים לרומניה ולא תבקרו בטירת ברן. אין מצב. תזכרו מה אמרתי. הטירה עצמה הייתה רכושה הפרטי של המלכה מריה. והמלכה מריה זו דמות מאוד מאוד מעניינת. היא הייתה נשואה למלך פרדיננד, מלכה השני של רומניה בעת החדשה. השמה המלא הוא מריה אלכסנדרה ויקטוריה. היא נולדה ב-1875 ונפטרה אחרי מלחמת העולם הראשון, קרוב למלחמת העולם השנייה ב-1938. היא הייתה נסיכת אדינבורו ונישאה לפרדיננד הראשון, מלך רומניה. מריה הייתה אחת מחמש נכדותיה המוכתרות של המלכה ויקטוריה. המלכה מריה, שתראו איזה חוכמת רחוב לבחורה לנסיכה שגדלה עם סמלות תחרה ומלמלה. המלכה מריה הגיעה כנערה צעירה מבריטניה, עם סמלות המלמלה שלה, כמו שאמרתי, והטיבה כנערה צעירה להבין שהיא צריכה להתחבב על העם הרומני, בכדי לעשות מה שהיא רוצה. השילה מעליה את סמלות התחרה, לבשה מדי עיקרה רומניה, כמו שנאמר, ירדה אל העם, ומיד התחבבה על העם הרומני. מריה הייתה פעילה חברתית ופוליטית, במיוחד בתקופת מלחמת העולם הראשונה. היא נודעה כדמות קריזמטית ופופולרית, והיא קידמה את רומניה ביחסי ציבור מעולים. בעולם החזיקו ממנה, אחד המנהיגים הגדולים אמר על המלכה מריה שהיא, שאפשר לסמוך עליה שהיא הגבר בבית. ככה הוא אמר עליה. המלכה מריה הייתה גם מעורבת בפעולות צדקה, שיקום המדינה לאחר המלחמה, והיא הסדה את הצלב האדום הרומני. היא עשתה הרבה טוב למדינה. המלכה מריה השאירה אחרי המורשת של מנהיגות, נחישות ואהבה למדינה. היא הייתה סמל של רומניה ודמות חשובה בהיסטוריה שלה. אבל הסיפור הכי הכי מעניין זה היא סיפחה לעצמה את הטירה כרכושה הפרטי. מה זאת אומרת? אתם יודעים, הרכוש של המלכים בדרך כלל שייך למדינה. במקרה שלה היא סיפחה לעצמה את הטירה והורישה אותה לביתה האהובה איליאנה. ואיליאנה הורישה את הטירה לבנה. ואז, מה קורה? אנחנו מגיעים לנקודה הישראלית. הטירה בסופו של דבר הגיעה ליורשת ישראלית. ומי היא היורשת הישראלית? ואיך זה יכול להיות שישראלית יורשת טירה לאומית כל כך חשובה בהרי הקרפטים של רומניה? אני בטוחה שחלקכם זוכרים, אז הסיפור הוא ככה, סיפור מאוד מעניין. אני בטוחה שחלקכם זוכרים את שר התחבורה שלנו, גד יעקובי, שנפטר לפני הרבה מאוד שנים. הוא הכיר דיילת באלעל, וכמובן, אתם מבינים מה קרה הלאה, עזב את אשתו, אשת נאורה, והאימא של שלושת בניו, ולאחר שניהל רומנים ארוך עם הדיילת נלה, התחתן איתה. ויש הרבה טרגדיות שמספרות מה קרה אחרי גאושה, ואני לא אלאה אתכם בפרטים. והוא התחתן עם נאלה, הוליד את הילדה משותפת, והוא הפך להיות שגריר ישראל באום. ובאחד הקוקטיילים של כשגריר ישראל באום, נאלה, אשתו, התאהבה ברוזן האוסטרי, משושלת המפורסמת של בית הבסבורג, ובחרה לעזוב את גד יעקובי ולעבור לחיות. מאוחר יותר הם נישאו כמובן עם האהובה הרוזן מבית הבסבורג. אבל מה זה שייך? מה זה אומר? הטירה הזאת ירש אותה הרוזן לבית הבסבורג, יחד עם רעייתו הישראלית, נאלה יעקובי. ואם ככה, הגענו לישראלית שיורשת טירה מאוד מאוד משמעותית ברומניה. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שהיה להיט לתקופה מסוימת לפני 20 שנה, כולם בארץ שרו אותו. בבקשה אבנר, שים לנו את השיר נומה נומה יי, אני בטוחה שכולכם תקפצו יחד עם השיר.
Haiduk, și ci sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic.
Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei.
Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso. Ți-am dat bip, ce sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic.
Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi, mi-amintesc de ochii tăi, ei.
ובכן, הנוף הגיאוגרפי של רומניה לא כולל רק, זה לא סתם ארץ של מיתוסים ואגדות, היא מציעה מבחר עצום של אתרים היסטוריים וטבע פראי. ואחד מהמקומות הכי שאפשר להגיד עליהם טבע פראי, זו הדלטה של הדנובה. יש את השיר של יואב יצחק שכולם מכירים, כל הנחלים זורמים לים. אז במקרה הזה, כל הנהרות וכל הנחלים ברומניה זורמים לכיוון נהר הדנובה. נהר הדנובה נשפך לים השחור בדרום מזרח רומניה, יוצר את אחת משמורות הטבע היפות ביותר באירופה, שאפילו הוכרזה כאתר מורשת עולמי של אונסקו. נהר הדנובה הוא נהר השני באורכו באירופה, נהר עצום, הוא זורם דרך 10 מדינות שונות, עד שהוא נשפך לים השחור בדלטה שמתפצלת לשלושה נחלים שנשפכים לים. בדלטת הדנובה תוכלו לראות את אחד האזורים הביולוגיים העשירים ביותר באירופה. מגוון עצום של ציפורים נודדות, בעלי חיים בסביבתם הטבעית, צמחים מיוחדים, תעלות מים שיוצרות נופים מרהיבים, מאות אגמים וטבע פירי. היא נחשבת לשמורת הטבע אחת מהמופלאות באירופה. דלטת הדנובה היא נקודת משיכה לצפרים מכל העולם שעוקבים אחרי עשרות אלפי הציפורים והעופות בעונות הנדידה המרהיבות של הדלטה. זה אצלנו יש לנו את אגם החולה שמגיעים אליו הרבה צפרים, אבל זה עולם אחר לגמרי. ועכשיו אנחנו רואים תמונה של קן של חסידות על עמוד חשמל. זו תמונה שאני צילמתי, אתם רואים את החסידה למעלה. שתבינו, הרומנים מאוד מאוד אוהבים את החסידות שהן באות לקנן על עמודי החשמל בכפרים. זו תמונה אופיינית לכפרים ברומניה. שתבינו, בכל כפר, כמעט בכל כפר ברומניה, על עמודי החשמל יש את הקיני חסידות האלה. הרומנים מאמינים שהחסידות מביאות מזל, וגם ילדים כמובן, כמו באגדות, נכון? החסידות מביאות ילדים. לא, אני צוחקת כמובן, אבל הרומנים מאמינים שהחסידות מביאות מזל, והם שומרים להם על הקינים בתקופה שהם נודדות דרומה. וזה מראה מאוד מאוד טיפוסי בכל כפר ברומניה, לאורך החורף הראשי, תמיד אפשר לראות את הקינים האלה על עמודי החשמל. עכשיו אנחנו נעבור לבוקרשט. בוקרשט, בירת רומניה, עיר תוססת עם תערובת ייחודית של אדריכלות קלאסית וקומוניסטית גם, כמובן, כי הם היו תחת שלטון קומוניסטי הרבה מאוד זמן. בוקרשט מציעה מגוון רחב של מוזיאונים, כנסיות, פארקים וגנים. ובוא נשמע עכשיו את עומר אדם שר את השיר בוקרשט.
מצאתי את עצמי לבד, משתעמם לי. פתאום הטלפון התחיל לצלצל.
הלו.
ועל הכף חבר אבק שמתחתן לו, מזכיר בסוף שבוע, אל תתבלבל. סגרנו את המריות, הכל כבר מקורטס. בדרך לרומניה אף פעם לא נמאס. ואם את קצת כועסת עליי זה לא נורא, זה לא חבר, זה אח שלי ואין לי שום ברירה. Bucharest, it's the time of your life. Bucharest, את עצמנו נשכח. איך כל פעם מתרגש מחדש. I never forget you, אני מטושטש. Bucharest, אמירן. No more fake. הלילה אין אחד שמאושר ממני. תמיד מוקף בחמישה חברים. בדרך לבמבוש הירה של רכבים. הלילה נשמח את כל הרומנים. וכאן הבקבוקים כולם יורדים במנופים. בבוקרשט חביבי חיים משוגעים. בוקרשט is the time of your life. בוקרשט את עצמנו נשכח. סוף שבוע כולם ממורמרים. בדרך אל הארץ כולם אוכלים סרטים. אבל זה לא נורא כי יש גם משהו מנחם. בסוף החודש אח של אחי דוב מתחתן. בוקרשט it's the time of your life. בוקרשט את עצמנו נשכח. איך כל פעם מתרגש מחדש.
אז בואו נחזור לבוקרשט. בוקרשט, בירת רומניה, יש בה בסביבות 3 מיליון תושבים, עיר תוססת, שנראית בעצם כמו עיר מערבית לחלוטין, היא שונה לחלוטין מאזור הכפר של רומניה. אפשר לעשות הפרדה, כמעט קו מאוד מאוד עבה מפריד בין בוקרשט העיר לבין מה שקורה בכפרים וברומניה בכללי. אז בבוקרשט יש פארקים מדהימים, בגלל שבוקרשט היא בחלק הדרומי יותר של המדינה, היא מקבלת הרבה מאוד נהרות שמתרכזים בה, וזה יוצר עיר אגמים מופלאה. יש בה פארק שנקרא פארק הרסטרר, שהוא פארק עצום, יפהפה, שאי אפשר לפספס, חייבים, חייבים ללכת לבקר בפארק הרסטרר. כמו כן, בבוקרשט יש לנו מוזיאונים מעניינים, כנסיות יפות, וכמובן רובע של קניות, יש גם את הרובע העתיק, שאסור, אסור, אסור לפספס אותו. ברובע העתיק יש מבנים שנשארו מהתקופה של המלך קארול, אנחנו מדברים על משהו בסביבות 100 שנה אחורה, אבל העיר העתיקה מאוד יפה. ועכשיו אנחנו רוצים להגיע למבנה, שגם אותו אסור לפספס כמובן. אנחנו מדברים על בניין הפרלמנט. לפני כן אני רוצה לדבר על תמונה, על שער הניצחון בבוקרשט. אתם רואים את שער הניצחון עכשיו. בעצם כל עיר שמכבדת את עצמה, יש לו שער ניצחון. כולם העתיקו מפריז, כולם רוצים להיות פריז. אז שער הניצחון בפריז, יש לנו שער מוקטן ברומניה, בבוקרשט, שמאוד מאוד, מה שנקרא, העתק מוקטן של שער הניצחון הצרפתי. יש לנו גם כמובן בהודו, מי שמכיר, ואנחנו עושה גם תוכנית על הודו, יש שער ניצחון בצבע חום אמנם, גם כן בבירה של הודו, ויש לנו כמובן באיראן, אנחנו כל הזמן מדברים על איראן, ואיך שהפגזנו וכדומה, אבל יש שער ניצחון, השער הפרסי בנה כאילו כמו שער ניצחון בטהרן, אז אם ככה יש לנו שערי ניצחון כמעט בכל עיר חשובה בעולם, ושער הניצחון הזה הוא העתק של שער הניצחון של פריז. אבל אני רוצה עכשיו לדבר על בניין אחר, בניין שהפך להיות הסמל, שהרומנים לא ממש אוהבים אותו כסמל, אבל זה מה יש, מה שנקרא. משכן הפרלמנט הרומני, שעכשיו אתם רואים בתמונה. בית הפרלמנט הרומני נבנה על ידי צ'אוצ'סקו כארמון פרטי שלו, תארו לעצמכם, מבנה ענק בגודל כזה, שהוא רצה כנראה לבנות את המבנה הגדול ביותר בעולם. הוא נחשב הארמון הגדול ביותר בעולם, אבל הוא המבנה השני בגודלו בעולם אחרי הפנטגון. הפרויקט שלו החל ב-1984, שמו את אבן הפינה, תחת שלטונו של הדיקטטור צ'אוצ'סקו, אחד הפרויקטים המגלומנים ביותר שנעשו ברומניה. הבנייה כללה עשרות אלפי עובדים, והייתה אחת הבניינים הגדולים ביותר בעולם. הארמון הזה מכיל 3,000 חדרים, כולל חדרי ישיבות, סוויטות יוקרה, אפילו מוזיאונים, יש שם תיאטרון פרטי שהוא בנה לעצמו, יש שם היכל תרבות, כמובן, למוזיקה שהוא רצה לשמוע שם, וזה נחשב גם כאחד הבניינים הכבדים ביותר בעולם, בנוי ממאות אלפי טונות של בטון, שתבינו, יש שם בארבע קומות מתחת לאדמה שהוא בנוי כמקלט אטומי שאמור לעמוד ברעידות אדמה של 10 בסולם ריכטר. זאת אומרת, הכל ייהרס מסביבו, רק הוא יישאר בנוי. זה מה שצ'אוצ'סקו תכנן. אבל איך התחיל כל הסיפור? איך הוא הגיע לרעיון שהוא הולך לבנות את המבנה העצום הזה בגודלו? הייתה רעידת אדמה בבוקרשט ב-1977. הרעידת אדמה הזו גרמה נזק רב. ואז הוא בעצם נשתל הרעיון במוחו, הוא הרס כמעט רבע מהעיר, כנסיות עתיקות, בתי כנסת יפהפים, הוא פשוט הרס מבנים מדהימים, ובנה שם את הארמון הגדול ביותר בעולם. ב-1985 עדיין צ'אוצ'סקו בשלטון, החלו עבודות הבנייה כמובן, אשר נמשכו עד לשנת 1997, אם אתם זוכרים, צ'אוצ'סקו הוצא להורג ב-1989 בנובמבר, בתקופה שבעצם הגוש הקומוניסטי החל לקרוס בעולם, והוא הסתיים, המבנה סיימו לבנות אותו, כשהוא הוצא להורג הוא היה בנוי כמעט 80% ממנו, וסיימו את העבודות רק 8 שנים לאחר מותו. שתבינו, הרומנים, אחרי שצאוצ'סקו הוצא להורג, הם רצו להרוס את המבנה הזה. המבנה הזה לא עניין אותם. הוא היה סמל לדמותו של צאוצ'סקו, והם לא רצו את הסמל הזה. אבל רק המחשבה על כל כך הרבה כסף הושקע בבניין הזה. הוא מחזיק ב3 שיאים עולמיים. הבניין האדמיניסטרטיבי הגדול ביותר בעולם, היקר ביותר בעולם והכבד ביותר בעולם. הארמון כולל 12 מפלסים, כמו שאתם רואים, אתם רואים בתמונה. מידותיו היו 270 מטר באורך, רוחב 240 מטר, 86 מטר גובה, 92 מטר עמוק באדמה. ובספר השיאים של גינס מתואר, מדורג כנכס השני בגודלו בעולם מבחינת שטח, והשלישי מבחינת נפח. אני לא אלאה אתכם בפרטים, הנפח שלו עומד על 2.550 מיליון מטר מעוקב, השטח של הארמון הוא 330 אלף מטרים מרובעים, בנייתו כללה שימוש של 700 טון פלדה וערד, 1,000,000 מטר קוב של שיש, 3.5 טונות של זכוכית ו900,000 מטר קוב של עץ. בקיצור, יותר מדי מכל דבר. כל החומרים האלה ששימשו מהבנייה היו רומנים, כי צ'אוצ'סקו לא רצה לשלם מבחוץ, הוא פשוט לקח את הכל מהמדינה. העלות הכוללת של המבנה הזה, נכון לשנת 2006, מוערכת ב-4 מיליארד דולר אמריקאי. שתבינו, אין כזה דבר, ומי שמגיע לבוקרשט חייב ללכת לבקר בארמון הזה. כמובן שאי אפשר לחסות את הארמון הזה בביקור של 1.5 שעות, אבל אנחנו רואים קמצוץ של הפאר וההדר שיש בתוך הארמון הזה, ויש שם אולם מאוד מאוד מיוחד, שנדיה קומונצ'י, אם שמעתם עליה, המתעמלת הרומניה שזכתה בהרבה מאוד מדליות באולימפיאדה, התחתנה באולם נשפים מפואר, שתמיד כשאני מגיעה עם קבוצות לשם, אני משתדלת להראות להם את האולם המפואר והמדהים הזה. אז זה הסיפור של הארמון המדהים. ועכשיו, אני רוצה לשים לכם שיר. שיר של קובי פרץ, שכולנו מכירים את השיר שלו. בואו תשמעו את הסיפור המדהים שעומד מאחורי השיר הזה. בבקשה, נשמע קודם את השיר, ואחרי כן אני אספר לכם את הסיפור שעומד מאחוריו.
Oh, 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 oh
אז אני רוצה לספר לכם על השיר המדהים הזה, ששיר, אנחנו מכירים אותו לא בצורה של רמיקס. אז אני חייבת להגיד לכם שלפני משהו בסביבות 20 שנה, או בסביבות 18-20 שנה, הרמיקס הזה התגלגל למועדונים ברומניה. כנראה שהוא בחור ישראלי והיא את זה, והוא הפך להיות להיט במועדונים. ואיכשהו, אנשי קובי פרץ שמעו שהלהיט הזה מככב ברומניה, ואתם יודעים, מאון לאון יצרו כל מיני קשרים, והביאו את קובי פרץ להופעות ברומניה. וקיבלו אותו בשדה תעופה, כמו שהיו מקבלים פעם את הביטלס, אתם זוכרים? תמיד ראינו תמונות של מעריצות, תולשות שערות, ומקבלות את הזמר האהוב עליהם. אז זה מה שעבר על קובי פרץ ברומניה, ואחרי כן הוא הופיע שם הרבה מאוד, והוא מאוד אהב את זה, וגם אנחנו אהבנו את זה. זהו, מסמנים לי שאני צריכה לסיים את התוכנית, אבל אתם לא יודעים, אני הכנתי לכם עוד כל כך הרבה נושאים על הדובים ברומניה, ועוד ועוד ועוד, אני לא אגלה לכם כחבל שתרגישו שפספסתם כל כך הרבה, אבל אנחנו, אני קודם כל אני אומרת לכם תודה רבה שנשארתם להזין לי, אז זאת תוכנית הראשונה שלי, אני התרגשתי ואני מתארת לעצמי בסדר, הרגשתם שאני מתרגשת. אנא, ייכנסו לדף הפייסבוק של רדיו סול ועשו לייק, או ייכנסו לדף הפייסבוק שלי, חווה דורני, חווה חוויה, כתבו לי מה מעניין אתכם ומה אתם רוצים לשמוע, ותעשו לי כמובן לייק אם אהבתם, ושיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות, נתראה שוב בשבוע הבא, יום ג' הבא, בשעה 18:00. ביי!
לך וגם לי אני שר לעצמי איזה אחלה עולם השמיים חולים ענן ולבן והבוקר באים בלילה ישן וחלום נתמי איזה אחלה עולם וכל צבעי הקשת יפים וחדשים פרוסים אחרי הקשת על פני האנשים והיום כה יפה וקל לי כל כך לומר שאני אוהב אותך והנה תינוקות בוכים במיטה מה שהם ילמדו לעולם לא ידע אז אני שר לעצמי איזה אחלה עולם אחלה עולם יפים וחדשים עושים אחרי על פני האנשים והיום כה יפה וקל לי כל כך לומר שאני אוהב אותך השמיים כחולים ענן הוא לבן והבוקר בהיר ובלילה ישן וחלום לעצמי איזה אחלה עולם אני שר לעצמי איזה